מקור ראשון, הסקטים.
שלום לכולם. אנחנו שמחים לפתוח את הפרק הראשון בהסקט הפוליטי החדש, ועדת הבחירות, מבית מקור ראשון. אני אתרה גרמן, לצידי באולפן אל נתן זכריה. מדי יום חמישי נארח כאן לשיחה אנשים ממרכז הקלחת הפוליטית, ויחד איתם נעמיק וננסה להבין סוגיות משמעותיות ביחס לבחירות ממגוון זוויות מעניינות. והיום איתנו באולפן, שגריר ישראל באום לשעבר, שר המדע וסגן שר הביטחון לשעבר, וכיום מועמד בפריימריז מפלגת הליכוד, דני דנון. בוקר טוב לך.
שלום, בוקר טוב לכם.
אתה יודע, הפריימריז הזה עמוס מועמדים, ועדיין אומרים, דני דנון יצליח להיכנס ברשימה. עכשיו, אני לא כך יודע, אתה יודע, אנחנו לא יודעים להגיד מאיפה התשובה המוחצת הזאת, אבל מה בעצם נותן לך את האפשרות להיכנס במקום חק אחר מכהן, נקרא לזה ככה?
קודם כל, התהליך של הפריימריז הוא תהליך טוב, בריא. 130 אלף חברים מהצפון עד הדרום מגיעים, בוחרים, מדרגים. אני אוהב את התהליך הזה. הוא מייצר חברי כנסת חזקים, איכותיים, בניגוד למפלגות אחרות, שכמו לפיד, שהוא מחליט, לא יודע עם מי, עם אשתו, עם החבר שלו, יושב עם בן אדם אחד ומחליט על הרשימה. אני אוהב את התהליך הזה, הוא לא קל. גם עבורי לחזור אחרי 7 שנים למהלך פוליטי, זה אירוע, יש שיר יפה של אהוד מנור, שאבי טולדנו שר אותו, שהערים הרבה יותר גבוהים בדרך חזרה והמדרון יותר תלול. אני מרגיש את זה על בשרי, כמובן כמי שהיה בחזית ההנהגה, אחרי שהייתי בשירות באום, זה לא קל לחזור היום לתוך השטח התנועתי, אבל כן אני מרגיש שיש הכרת הטוב. של חברי הליכוד, שיודעים שלא יצאתי לחופשה. יצאתי לשרת את מדינת ישראל, להגן על חיילי צהל. 5 שנים אני ומשפחתי שהיינו בארצות הברית, והם ראו את העבודה. ראו, גאים במה שהצלחתי להשיג במדינת ישראל באום, ולכן אני מאמין שזה נותן לי המון כוח כן להצליח ולהתברג ברשימה.
איך אתה מסתדר עם כל העסקנות והדילים? אנחנו יודעים שפריימרי זה באמת דמוקרטיה ותפארתה, אבל מי שלא מקבל דיל, אחוזי התמיכה שלו נחתכים בחצי.
אני אף פעם לא הייתי חזק בדילים הגדולים. יש תמיד דיל תעשייה אווירית של חיים קאץ, ואף פעם לא הייתי חזק, לא קיבלתי קולות, ולמרות זאת התברגתי במקומות מאוד גבוהים ברשימה. במקום החמישי, בפעם השנייה, במקום השמיני, שרצתי לרשות מול נתניהו ב-2015, בלי הדילים הגדולים האלו. אני יותר מאמין בדילים הקטנים, הדילים של בית הקפה, או ערב לפני שיושבים כמה חברים, ואומרים מי טוב, מי ראוי, מי ישמור על ההתיישבות, מי ישמור על זהות יהודית, כל אחד בא עם הערכים שלו, הם הדילים שבהם אני מרגיש טוב. בדילים המאורגנים, הוועדי עובדים, אני, גם הפעם אני לא נמצא שם.
אולי בגלל זה בעצם הפסדת נתניהו פעמיים בריצה ליורות הליכוד?
לא, אני חושב שהריצה לרשות הליכוד, ידעתי שאני לא אנצח בתקופות ההן שרצתי. הייתה שם אמירה אידיאולוגית, אמירה דמוקרטיה בליכוד, שאני מאוד מאמין בדמוקרטיה. אני אתמול דיברתי באריאל, ואמרתי לאנשים, אני שנאמתי באום התרגשתי, מהמעמד ומהעובדה שמישהו שהגיע משום מקום, לא במשפחה עם קשרים או עם כסף, הגעתי להיות שגריר ישראל באום דרך הליכוד. לכן אני כן תמיד נלחמתי על הדמוקרטיה, ואני אמשיך להילחם על הדמוקרטיה
אבל
בליכוד.
אבל לא הבאת את החלום.
תראה, אני פעם אמר לי שרון משפט מאוד חכם. הייתי מאוד קרוב לאריאל שרון עד הגירוש. ממש, הוא היה סנדק של הבן שלי.
עוד נגיע לזה.
כן, נגיע לשרון.
וברגע...
משפחה מורחבת.
ברגע שהיה את הגירוש, נפרדו דרכנו, לעד. אבל הוא פעם אמר לי, נסענו איתו לתל חי, לצפון באוטו, ואמר לי, דני, תקשיב טוב, תתן לך טיפ. כל חבר כנסת, יש משולש בפוליטיקה. כל חבר כנסת רוצה להיות שר. כל שר רוצה להיות ראש ממשלה. אם מישהו לא אומר לך שזה ככה, הוא משקר לך. ואת האמת, אני כל פעם שאני במשחק הפוליטי שהייתי, המשולש הזה עדיין קיים.
היום בדרך גם אפשר לעבור דרך ראש ממשלה חליפי, יש עוד, היום זה כבר מרובה.
לא, אני אומרת שהוא לא רוצה לשקר לנו, אז לכן הוא לא...
לא, אני אומר את האמת, בוודאי שיש לי שאיפות. אני חושב שבבוא היום אני כן אשקול התמודדות על ההנהגה. כרגע אני חוזר למעלה.
היום לרוץ מול נתניהו, זה בעצם סוג של טאבו, אף אחד לא מעד, אף אחד לא התמודד נגדו בבחירות הפעם.
נכון, אני חושב שבגלל המתקפות נגד נתניהו, יש באמת גיבוי מלא וצביחה מלאה בנתניהו. אבל זה לגיטימי להתמודד. גם אמרתי את זה בזמנו ליולי אדלשטיין ששקל להתמודד. גם נתניהו התמודד מול שרון שהיה יור תנועה. זאת אומרת, זה לא מילה גסה, התמודדות במפלגה דמוקרטית.
טוב, בוא נדבר קצת אולי עמדות או דברים שעוברים יכול להיות על הליכוד לאורך השנים. יש איזשהו חשש גדול, נקרא לזה, בקרב מצביעי הימין, שנתניהו, כמו נתניהו בעבר, פשוט ילך ביום שאחרי הבחירות לאיזשהם מגעים עם בני גנץ. ראינו אתמול את האיחוד הזה של אנדל ושקד, ויכול להיות שבאמת בסופו של דבר הוא יעדיף ללכת לממשלת אחדות מאשר לממשלת ימין צרה.
אני חושב שאנחנו צריכים להיות מאוד ברורים. אנחנו קודם כל צריכים להיות נאמנים לשותפים שלנו, שנאבקו איתנו להפיל את הממשלה הרעה הזאת, והם צריכים לקבל עדיפות ראשונה בהכל.
כבר היינו בעבר שנתניהו מוציא אנשים החוצה.
ולאן זה הוביל אותנו? אני חושב שראינו את החיבורים האלו, וכל הקומבינות עם החליפי והרוטציה, אני נגד זה. אני נגד זה, ואני מתכוון כמובן קודם כל שננצח את הבחירות, זה הדבר החשוב. אבל לאחר מכן, לא ללכת לכיוונים האלו. זה רע למדינת ישראל.
אדם מבין אבל, שבסוף ישיבה עם בממשלת ימין צרה, כוללת את איתמר בן גביר, כוללת את נציגי עוצמה יהודית, כוללת יכול להיות איזושהי אפילו דרישות, זאת אומרת, ברגע שאתה 61, אז יש לך, את הדרישות, אנחנו יודעים מה זה להיות האצבע 61, מה שנקרא.
אני לא פוסל, אחרי שיהיה לנו רוב פרלמנטרי, להרחיב את הקואליציה. אם הילד שקד, לא נראה לי שהיא תעבור את אחוז החסימה, אבל אם היא תעבור את אחוז החסימה, או אם גנץ או חלקים, הרי אין מה קורה במפלגות האלו, הם מתחברים, באיזה מהירות הם מתחברים, ככה הם גם מתפרקים. עושים מסיבת עיתונאי, כמה בלונים, ויש משהו חדש, ותוך 5 דקות אחרי זה מתפרקים. אז חלקים מהמפלגות האלו, אני לא פוסל שהם יצטרפו לקואליציה, אבל בקואליציה שלנו, של המחנה הלאומי.
אבל יכול להיות שיש אנשי ליכוד שכן מעדיפים באמת ללכת לממשלה רחבה, ואומרים, סליחה, אנחנו מפלגת השלטון. אנחנו נביא בעזרת השם 35 מנדטים. אז איך יכול להיות שאנחנו בסוף נהיה בממשלה של 61 ולא נביא לממשלה רחבה ביחד עם עוד מפלגות, שמאוד יכול להיות שהרבה מאוד ליכודניקים נמצאים, זאת אומרת, יותר נוטים למרכז מאשר נוטים לימין, נקרא לזה ימין מלא מלא.
המחנה הלאומי ומדינת ישראל, אנחנו עדיין לא עברנו, אנחנו בתוך טראומה. הממשלה הזאת היא ממשלה בעייתית. אני רואה את הנזקים המדיניים של לפיד, יום יום, שעה שעה, ביקור ביידן במזרח ירושלים, משבר עם רוסיה, משבר עם פולין, ביטחון אישי של אזרחי ישראל שהיום נפגע, נדבר על הפיגועים בכבישים ביהודה ושומרון, על הטרור בכבישים. אנשים מרגישים שמשהו קרה, ולכן צריך להחליף את הממשלה הזאת. אני חושב שאנחנו לא צריכים לשאוף לממשלה של 61. כולם מדברים על זה בכנסים, אני אומר, סליחה, מה זה השיח הזה? זה לא דבר בריא. להיות 61. בואו נדבר, אנחנו רוצים ממשלה לאומית, ואחרי שיש לנו רוב שלנו, גרעין שליטה שלנו, אין לנו בעיה להרחיב אותה. אבל שאנחנו נשלוט, בלי רוטציה ובלי כלום, ניתן תיקים למי שיבוא לקווי יסוד שלנו.
גם בן גביר יהיה שר בממשלה?
כן, בוודאי.
נתניהו אמר שלא בזמנו.
אני חושב שלאחרונה שמענו אמירות אחרות מנתניהו, וכמו שתמר זנדברג וניצן הורוביץ היו שרים עם הדעות הקיצוניות שלהם, אין שום בעיה שבן גביר יהיה שר. הוא לא יהיה ראש ממשלה, הוא לא יוביל את המהלכים המדיניים של מדינת ישראל, אבל בהחלט הוא יכול לעשות עבודה במשרד שהוא יקבל.
אוקיי. דיברת השבוע על כשהליכוד יחזור לשלטון, אז תעבדו של החלת ריבונות ביהודה ושומרון. עכשיו, אולי לא היית בארץ בזמנו, אבל הליכוד היה בשלטון, ולא הוכלה ריבונות, למרות שהובטח כמה וכמה פעמים. מה השתנה?
קודם כל, אני מצר על כך. אני לא הייתי בארץ, אבל הייתי בתוך המהלכים סביב זה. ואני חושב, קודם כל, אני שמח לומר שהנושא של הריבונות, שאני העליתי אותו בעבר, לפני עשור, הוא נתפס בימין, בליכוד, בציבוריות, כמשהו שקצת, לא לדבר על זה בכלל.
לא, כי זה היה זוי.
והרימו גבה. כשאני הייתי מדבר על הרעיון, הרימו גבה.
אפילו שתיים.
והייתי מסביר. ודרך אגב, אני שמח לראות שאנשים זזו ימינה.
אבל זה לא השיח היום. היום השיח הוא לא שיח ריבונות.
לא, גם יותר מזה. כי בין 2016 ל-2019 הייתה הממשלה הכי ימנית בתולדות מדינת ישראל. וטראמפ היה בשלטון בארצות הברית. אני לא רואה איך היום זה קורה.
יכול להיות שזה לא יקרה מחר בבוקר. אבל דברים קורים גם בארצות הברית. ואני בשיחות שהיו לי עם בכירים בממשל של טראמפ, גם עם השגרירה ניקי היילי, שהיא חברה טובה, וגם עם הנשיא עצמו, וגם עם אחרים, לפעמים קיבלתי את התחושה שהם לא ברור למה אנחנו רוצים. ולכן אני חושב שאנחנו צריכים לחדד את הנושא הזה, בתוך הבית פנימה, בליכוד, ואז להוביל מהלך, ולהגיד, זה מה שאנחנו רוצים, זה מה שאנחנו מאמינים בו, יהיה אפשר לגבש לזה רוב, גם בארצות הברית, וגם תמיכה בינלאומית. אבל קודם כל, אנחנו צריכים להיות סגורים על זה, וללכת על המהלך הזה.
זה עוד יכול לקרות?
בוודאי.
טוב.
בוודאי.
דיברת מקודם על הידידות שלך עם אריאל שרון, בנו גלעד שרון מתמודד לרשימה הארצית. איך הליכוד נותן תמיכה ואפשרות ו...
אפשר להגיד אפילו בחלקים מסוימים אפילו חיבוק.
כן, נכון, אפילו חיבוק, ראינו את ההתייצבות לכנס שהוא ארגן בדימונה. בסוף, זה לא אמור להיות קו אדום מבחינת הליכוד, אנשים שתמכו בהתנתקות לא יכולים להיות היום חלק מהמפלגה.
גלעד שרון אומר שהוא יעיד על עצמו, שהוא הגה את רעיון ההתנתקות.
תראה, אני חושב שהאירוע של ההתנתקות, קו נטוי גירוש, אירוע משמעותי. אולי החבר'ה הצעירים שכחו, אבל מי שהיה שם לא יכול לשכוח את הדבר הזה, וגם מתוך עניין ליכודי. בדרך כלל, היום אני הייתי בהתיישבות, ואנשים אומרים לי, דני, לא היית פה, לא עזרת לנו מספיק. אמרתם, סליחה, אתם לא מתביישים? אני הייתי בשירות לאומה, ואמרתי, אם לא תבחרו אנשים אידיאולוגיים, אנשי ארץ ישראל, אל תחשבו שהכל היום טוב ודבש. אם יהיה משבר אמיתי, וצריך להגן על ארץ ישראל, אני הייתי שם, שחברים טובים בתוך הליכוד, בחרו או לנקוט עמדה עם שרון, או הכי גרוע מבחינתי, לשתוק. שחקנים חזקים, שגם חלקם היום ברשימה של הליכוד. לכן אני חושב
ש... נתניהו?
אני לא רוצה להגיד שמות, אבל אני חושב שהיום שבוחרים רשימה לכנסת, צריך לתת משקל לאנשים שנאמנים לארץ ישראל, לא מפחדים לשלם מחירים למען ארץ ישראל, ואם אנחנו צריכים להתעמת, גם מול כל גורם בארץ ובעולם יעשו את זה.
אבל תן לי התייחסות ספציפית לגלעד שרון.
לגבי גלעד שרון, המפלגה מאפשרת התמודדות. להרבה מאוד אנשים, יש גם אנשים שבעבר עשו דברים אחרים, אני חושב שהמבחן הוא המתפקדים, מה הם יעשו? זאת אומרת, אי אפשר להגיד לבן אדם, אתה לא מתמודד בגלל שאמרת 1, 2, 3, החוק לא מאפשר זאת, וטוב שכך, כי הדתות פתוחות, אבל אני מצפה מהמתפקדים שיפעילו שיקול דעת, וישאלו את עצמם את מי הם רוצים לראות בהנהגת התנועה.
אנשים...
לראות, סליחה, אני אענה לך, לראות מישהו כמוני שיצא חוצץ נגד שרון, בשיא כוחו כראש ממשלה, או אנשים שישבו בחדרים הסגורים ותכננו איך להוציא יהודים מבתיהם, ייראה טוב בתקשורת הבינלאומית.
זה מצחיק אותי שבתקשורת, או אתה יודע, סתם, כולם פה מדברים על איזה פשע מלפני 22 שנה של איזה בחור שלא יודעת מה עשה, ישב 3 חודשים, ולא מדברים על הפשע הכי גדול שקרה פה.
הפשע הלאומי הכי גדול אולי.
כן, הפשע הלאומי. אתה יודע, כשהיום אנחנו באים להסתכל על, מסתכלים על הליכוד, אז יש המון המון דברים שחשובים להם, אבל אולי הדבר המרכזי היום זה מערכת המשפט. ומערכת המשפט היום נוצר איזשהו מצב, תגיד לי אם אני טועה, שבו כל מי שבעצם מתנגד למערכת המשפט, תוקף אותה, מעביר עליה ביקורת, ישר מקומו בליכוד. איך פתאום התרחש השינוי הזה?
יש תחושה, והיא מוצדקת, שמערכת המשפט נוצלה. דרך אגב, לא רק בארץ, זו תופעה עולמית. בכלל, השמרנים, אני שמרן ואני גאה, השמרנים בעולם מתחזקים. אנשים חוזרים לערכים של דת, מסורת וערכי משפחה. והזרמים הפרוגרסיביים, הקיצונים, כדי לשמור על כוח שלהם, משתמשים בבתי משפט ובתקשורת, כדי לשמר שליטה. זה נכון גם בארצות הברית ונכון גם פה, וזה מייצר זעם. שבמקום לשכנע את הציבור, אמרתי את זה פעם לשלום עכשיו, למה אתם לא הולכים לשכנע בחדרה או בנתיבות את הציבור? קל לכם ללכת להביא כספים מהאיחוד האירופאי ולעשות רעש בתל אביב. אני חושב שהיום הם משתמשים במערכת המשפט כדי לשמר שליטה, זה מקומם, זה מעצבן, ואני חושב שכל מה שנחשף עכשיו לגבי נתניהו, הוא משמעותי לא רק לגבי נתניהו אישית. תחשבי על האזרח הקטן, מה הוא עובר, שאין לו עורכי דין ואין לו יכולת לקום ולהתמודד. תחשבי כמה דברים נעשו לאזרחים במדינת ישראל במהלך השנים. לכן אני לא מתלהם. אני אומר, כן צריך לעשות שינויים במערכת המשפט, אבל לא הצהרות אלא מעשים. אני שהייתי חבר כנסת, הייתי אומר לעוזרים שלי, שהיינו מדברים על חקיקה, אתם רוצים הצהרת חוק או הצעת חוק? אתם רוצים את התקשורת, את הכותרת, או אתם רוצים להוביל מהלך? אנחנו צריכים לבוא בגישה של להוביל מהלכים.
אז מה יהיה המהלך הראשון שתוביל?
תראה, אני בזמנו הגשתי שורה של חוקים שלצערי בליכוד לא תמכו בהם ופסלו אותם בוועדת שרים בזמנו. אבל כל נושא נגיד של זכות עמידה. היום רוב העתירות שמוגשות ביהודה ושומרון ממומנות על ידי ממשלות זרות. סליחה, הדבר הזה לא אמור להיות. אם מישהו נפגע היום מפעילות שלטונית והוא נפגע אישית, שיבוא, יעתור, יקבל פיצוי. אבל למה שממשלת נורווגיה, לצורך העניין, תממן ארגון שמאל קיצוני שיהיה יותר סדרתי, וזה מה שקורה בבתי המשפט היום. הם משקיעים את כל זמנם בעתירות האלו שמנהלות על ידי אנשים שאין להם שום זיקה לנושאים האלו. כמובן פסקת התגברות חכמה, לא להתלהם. אני חושב שאנחנו לא צריכים, אנחנו לא מתלהמים, אנחנו הרוב בעם ישראל, העמדות שלנו.
מה ההבדל בפסקת התגברות לפסקת התגברות חכמה?
זה שוב, זה בסגנון, בחכמה אתה מנהל מסע ומתן עם הגורמים, אתה מנהל תהליך סדור בכנסת, ואתה מוביל מהלך כזה, בסופו של דבר, שהוא מאוזן. בסופו של דבר, אני חושב שגם במערכת המשפט מבינים שהריבון בסוף הוא הכנסת, המחוקק, הוא לא בית המשפט.
טוב, באמת כל חלון נשמע יותר מדי בעניין משפט נתניהו, כשהתחיל פה, לא היית פה, וגם כן לא היית חבר כנסת, מה... מה עמדתך לגבי ה...
תראה, אני חושב שקודם כל, כל יום שעובר, עמדתו של נתניהו מתחזקת. כל העדים שמגיעים, כל פעם אומרים, עכשיו מגיע עד כזה, עד כזה, בסוף לא כצעקתה. ההר מוליד אכבר בנושאים האלו. ואני, בסופו של דבר, כן סומך על מערכת המשפט. זאת אומרת, אני חושב שבסופו של דבר, עם עורכי דין נכונים, מה שלא לכל אזרח יש בישראל, את היכולת הכספית והנפשית להתמודד מול המערכות, אפשר לנצח, ואני בטוח שנתניהו יוכיח את חפותו.
טוב, לקראת סיום, כשמדברים על תפקידים, מה מעניין אותך?
תראו, כולם אומרים לי, אתה רוצה להיות שר חוץ, כי היית שגריר מוצלח באום, נבחרת לרשות ועדת משפט, הבאת דברים תקדימיים, אני מפתיע, אני אומר לא, דווקא נושאים של פנים, נושאים של חינוך, חינוך יהודי ציוני שלא קם בבתי ספר היום. הילדים שלי למדו יותר יהדות וציונות בניו יורק מאשר בישראל.
שר התפוצות?
לא, אני חושב שר חינוך זה דבר משמעותי, והדבר הכי חשוב כרגע מבחינתי זה ביטחון פנים. אם את אומרת לי עכשיו לבחור תיק עכשיו, אתה רד לתיק לביטחון פנים.
למה?
מה שקורה היום, התחושה של האזרחים שאין ביטחון, אין ביטחון.
וזה לא, אבל
בכל הארץ.
האשמה היא על הליכוד.
לא, האשמה היא של כולם קודם כל. בסדר? לא, אבל היום שר הביטחון פנים...
הליכוד הזה שהיה בשלטון 12 שנה.
אפשר להגיד את זה על כל נושא. ואנחנו לא עשינו את הכל, ואנחנו צריכים ללמוד את הלקחים. אבל היום יש בעיה אקוטית, את יודעת מה, לא נכנס מי השם. יש בעיה אקוטית, אזרחי ישראל לא מרגישים בטוח. צריך לקחת את האחריות ולתקן את זה. ראינו את הפיגוע שהיה בכביש 60.
אני לא רוצה להגיד לך איך ח"כים אחרים בליכוד שהיו שרים לביטחון פנים סיימו. זה לא תפקיד פופולרי במיוחד.
אוקיי, אז גם כשיצאתי לאום, אמרו לי, חבריי, מה אתה עושה? אתה לא תוכל לחזור, אתה יו"ר מרכז הליכוד, אתה שר בממשלה, אתה... מה אתה יוצא? אמרתי, סליחה, זה טוב למדינת ישראל, אני מאמין שאני יכול לעשות טוב למדינת ישראל, עשיתי טוב למדינת ישראל.
למה גילה נדן לא חזר?
לא, ואני חושב שגם בנושא ביטחון פנים, עם כל הכבוד לשר הקיים שהוא רדום לטעמי, וראינו את אובדן השליטה, זה תיק שמבחינתי הוא אתגר לתת כוח לשוטרים, שינוי כללי פתיחה באש, עונשי מינימום, הכבישים, חייב לדבר על זה משפט, אני נוסע מפה לבקר את ראש המועצה, גנץ, ישראל, ומה שקרה זה דרך אגב, זה מזעזע, אבל זה קורה כל כמה חודשים, זה טרור, טרור פלסטיני בכבישים, וגם אני וגם אתם נוסעים, וזה מפחיד. זה דבר שצריך לטפל בו. לכן מבחינת מה שהיום היה בוער בקרבי ועדיין קיים, זה הנושא של הביטחון פנים של אזרחי ישראל.
אבל למה מטפלים בו רק שיש לא עלינו הרוג ילד בדרכים? למה מטפלים בו 12 שנה שהייתם בשלטון? זאת אומרת, איפה, למה בכל הנקודות האלה אתם מתעוררים דווקא כשאתם לא בשלטון?
אני חושב שזה לא נכון לומר זאת. היום אנחנו לא בשלטון. זאת אומרת, הענישו אותנו. ישבנו באופוזיציה. היום אנחנו רוצים לחזור להנהגת המדינה, אנחנו צריכים לבוא עם תוכניות אופרטיביות לעשות טוב. לבוא ולהגיד, לא עשיתם, זה לא בונים על זה שום אג'נדה. אנחנו כן רוצים היום לעשות, אנחנו רוצים ללמוד את הלקחים, ומה שלא הספקנו לעשות, לעשות יותר.
אז אולי זה שאלת המפתח בעצם. מה הליכוד למד משנה של ישיבה באופוזיציה?
קודם כל שמסוכן מאוד לתת את הבושחות לחובבנים, המחירים כבדים, ושנית, שאנחנו צריכים לדעת למשול...
אתה חושב שבנט הוא חובבן?
בוודאי, בנט ולפיד.
נתניהו נתן לו להיות שר הביטחון שלו.
בנט ולפיד. שמע, הביקורת שלי על בנט גם, שהוא נתן את המפתחות ללפיד לתקופה של, של שלושת החודשים האלו. זה לא חנות אופניים. שאתה אומר, בוא תשמור לי על החנות, אני נוסע לחול.
הוא קיבל את ההסכם.
סליחה.
בניגוד לאחרים.
הוא חתר להעביר את המושכות ללפיד. אני הייתי מצפה בנו כאיש שקרא לעצמו איש לאומי, לחתור לבדיוק ההפך. שהוא יהיה בתפקיד הזה שלושה חודשים, הוא עדיין למד במשך שנה מה קורה, ולא עכשיו בתקופת בחירות, שלפיד הוא גם יושר חוץ, גם מועמד, ובאמת הוא לא מבין מה הוא עושה, לפי זה חוסר אחריות.
כן, אתה יכול אבל לבקר את ההסכם באופן כללי. כאילו, זה רק הנקודה הסופית שלו.
נכון, אבל אני לא אומר כרגע על העמידה בהסכם או העמידה בהסכם. הוא היה יכול לחתור פוליטית, לא לתת את המושכות ללפיד. הוא היה יכול. אני יכול לפרט, הוא היה יכול לבקש מחק ערבי להצביע, ואז הממשלה הייתה מתפרקת, והוא היה נשאר עוד ראש הממשלה, עוד חצי שנה. אני לא יודע למה, אבל היה לו יסוד נפשי לחתור בדיוק לעשות ההפך. דווקא לראות שהוא נותן את המושכות ללפיד. וזה לפי דעתי פגיעה שאנחנו משלמים עליה היום.
חבר כנסת לשעבר דני דנון, מקום ברשימה, אתה רוצה להאמר אצלנו?
ממש לא. אני חושב שאני מסכים איתך שהקרב הוא קרב לא קל, ואני סומך על חברי הליכוד שבסוף יסתכלו וירצו לבחור רשימה שגם תדע להביא את המנדטים שנרכיב ממשלה.
כמה מנדטים יהיו לליכוד?
אני מקווה לפחות 36. פעמיים חי זה ברכה.
את רוצה להמר את הרע?
לא, אני לא רוצה להמר. אבל אני משערת ש...
זה הכיוון, זה הכיוון.
יש מומנטום, כן.
אבל כן, אני אומר לאלו שמקשיבים לנו, שאני צריך את עזרתם. אחרי 7 שנים בחול, זה לא דבר ברור מאליו. וכמו שהייתי שגריר שלהם בחול, הם צריכים להיות שגרירים שלי בבחירות הקרובות.
טוב.
כן, תודה רבה.
תודה רבה.
תודה. אנחנו סיימנו, תודה ליועד רובינשטיין על הסאונד, ליהודי טל על ההפקה. תודה לכם שהאזנתם את הפרק הזה, כמו את שאר הפרקים הבאים בסדרה. ועדת הבחירות והסקטים נוספים אפשר למצוא באתר מקור ראשון ופלטפורמות השונות. אנחנו נהיה פה מדי יום חמישי בפרק חדש עם האורחים האקטואליים ביותר והמעניינים ביותר. להתראות.
להתראות. שבת שלום.
מקור ראשון. הסקטים.